טוב, ברוכים הבאים. קיץ נעים, קיץ מבורך. כמה טוב לשוב ולהיפגש. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. שלמה המלך אומר, חברים יקרים, וכל אחד... מכל אחד מאיתנו יש בתוכו את העצות שהוא צריך להם בימי חייו. אלא מה? העצות הללו הם מבחינת מים עמוקים. בכל מקום, אם נעמיק לחפור בו, אנחנו נגיע לשכבת מי תאום. במישור החוף זה שכבה רדודה יחסית, וכשעולים בער צריך לקדוח יותר. אפשר להגיע לאקוויפר. אז ככה בכל אחד מאיתנו יש בתוכו את העצות שהוא צריך. רק מה אני צריך? לדלות את זה. זה שיש לי באר עמוקה שבתוכה יש מים, זה עדיין לא מספיק. אני צריך גם לדלות את זה. אז בשביל לדלות, צריך להיות איש תבונה. עוד מעט נברר מה זה איש תבונה. אז אני מקווה שעד עכשיו התעודדתם ממה שאמרנו, זה החלק העיקרי של השיעור, ובאמת היה אפשר לסיים פה, שמים עמוקים עצה בלב איש. כל אחד מאיתנו יש את העצה שהוא זקוק לה, את העצות. יש פרט שולי שאנחנו צריכים לקבל את התואר איש תבונה. איש תבונה, יש לו את המיומנות לדלות אותה. זאת זה שיש לי את האוצר במקום, זה עניין אחד. צריך גם שיהיה לי את היכולת לדלות את זה למקום שבו זה נצרח. עכשיו, איך התעוררתי לפסוק הזה? בליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה A, שם רבי נחמן מדבר על העניין של האמונה. חושבני שזו התורה הארוכה ביותר בליקוטי מוהר"ן. שם הוא מתחיל, העיקר הוא האמונה. מה זה העיקר? העיקר להתפתחות שלנו. העיקר לגדילה שלנו, העיקר לקשר עם הקדוש ברוך הוא, לקשר עם עצמנו. עכשיו הוא בא ואומר, תדעו לכם, יש אנשים שלא מועיל להם, נאמר יש להם איזה מחלה או איזה קושי או איזה בעיה, לא מועיל להם לא תפילה, לא זכות אבות, לא תרופות ולא צעקות. זה ממש נורא להזכיר את הרשימה הזאת. זה אוי תתה. ככה אומר רבי נחמן, שחור על גבי ליקוטי מוהר"ן. יש מצב שאדם, גם אם יש לו את התרופות הכי מתאימות, אינם עוזרות לו. כואב לשמוע. אומר, גם תפילה לא תועיל לו. גם לא זכות אבות וגם לא צעקות. שיש פעמים שהצעקה נחשבת ל... ויזעקו אל השם בצער להם, צעקותיהם מצילים. אוי ווי, באמת אוי ווי, אז מה עושים? אז קודם כל, גם מי שנרדם בשלב הזה של השיעור יודע תמיד שרבי נחמן בדרך כלל מסיים את הרעיונות שלו בכיוון חיובי לגמרי. אז הוא אומר, תדע לך, והעצה על זה, והתיקון לזה. עכשיו, למה כל זה? למה בן אדם אין לו את ה... לא התרופות מועילות, לא הזכות אבות, לא הרפואות ולא הצעקות. מקווה שאתם זוכרים את כל הרשימה, זה ארבעה דברים. מה אמרנו? תפילה לא מועילה, צעקה לא מועילה, זכות אבות לא מועילה, ותרופות לא מועילות. רפואות הוא קורא לזה. הוא אומר, על ידי נפילת האמונה, הדברים הללו לא פועלים. אז מה עושים? והתיקון לזה אומר שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. אז כבר מהניסוח שלו אנחנו מבינים שהאמונה קיימת בתוכנו כל הזמן. רק היא יכולה להיות מה שנקרא נבולה, כמו צמח שלא ישקו אותו. היא יכולה להיות מאוד מפותחת לטובה. רק מאוד חשוב הדימוי שלו, לי זה חשוב, לקח לי זמן עד שככה שמתי לב לדימוי. ליקוטי מורן בכלל תדעו, הוא בנוי בצורה כזו, שכל פעם אנחנו מגלים בו משהו חדש. תראו, כל טקסט, כמה שנקרא אותו יותר פעמים, נגלה בו דברים שלא ראינו בו קודם, בכל טקסט, ללא יוצא מן הכלל. כי אני יכול לומר שבחוויה האישית שלי, כמי שכמה פעמים הלכתי עם תורות בליקוטי מורן במשך כמה חודשים, שזה פלא איך כל פעם מתגלה איזה ניסוח חדש. זאת אומרת, רגע, אבל אני כבר מכיר את הטקסט הזה, מאיפה הרעיון הזה צץ פה? זה לא, כמו שאנחנו, אני בטוח זה לא היה פה קודם. זה נובע, זה חי. אז הדימוי הזה של האמונה, שהיא כביכול קיימת כגרעין, כזרע כל הזמן. לא משנה מה עבר עליי, מה מצבי הרוחני, זה כל הזמן. רק יש מצב שהיא בנפילה, או חלילה בנבילה במובן הזה, הוא קורא לזה נפילת האמונה. אז אני צריך לגדל אותה, להשקוט אותה, וזה הדימוי. התיקון הזה שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. ואילו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה. עכשיו אנחנו כבר מבינים שהמושג עצות, מים עמוקים בצה בלב איש, העניין של עצה זה מים שמשקים את האמונה. אז יש פה בדימוי הזה משהו מאוד מבורך, כי כביכול בכל אחד מאיתנו יש לו את האיכויות, את המתנות, את הדברים שהוא זקוק לו בחייו בשביל להתפתח. רק הדברים הללו זקוקים להזנה. כמו שכל דבר, גם המימד הפיזי שבנו זקוק להזנה, וגם המימד הרוחני שלנו זקוק להזנה. עכשיו הוא אומר, מביא פסוק, עודה שמך, זה הנביא ישעיה אומר, עודה שמך כי עשית פלא. עצות מרחוק, אמונה אומן. אומר ככה, ריבונו של עולם, אני מודה לך שעשית פלא. במילה פלא אפשר לבאר בכמה אובנים, כמשהו נפלא. עצות מרחוק, הבאת לי עצות מרחוק, אמונה אומן ש... חיזקו אצלי את האמונה באופן חזק. אמונה אומן זה ביטוי כפול כזה, שמו יתד חזקה. ועצות הם בחינת עומק הלב. היינו, כשנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו כל צעקה שהוא קול בלא דיבור כנל. אז מה עושים במקרה כזה? שהאמונה כל כך נופלת עד שאפילו לא... יש בזה הדרגה, הוא בהתחלה אומר תפילה לא מועילה, זכות אבות לא מועילה, רפואה לא מועילה. הדבר האחרון שהייתי מצפה שעדיין מועיל, שזה צעקה. אומר, אז מה עושים במקרה כזה? צריכים לצעוק מן הלב בלבד. בבחינת צעק ליבם אל השם שהוא צעקת הלב לבד, בלי קול. בבחינת מעמקים קראתיך השם, מעומקא דליבה. אפשר לנסות ולומר שכל דבר שהוא חיצוני, דיבור, צעקה, למרות שהיא מעומק הלב, זה גם ביטוי, אני יכול לזייף במשהו, אני יכול לא להיות שם משהו. צעקה מן הלב, צעקה ללא קול. הרי רבי נחמן הוא המאסטר הגדול שמלמד אותנו איך להתבודד, ואיך להתפלל בפה, ואיך לחשוב מחשבות טובות, ואיך לצעוק כשצריך. אתה אומר, יש מקום שגם התפילה וגם הצעקה זה משהו חיצוני. בן אדם שנפילת האמונה זה בעצם חוויה של אובדן אמון. זה אובדן אמון בכל מה שמתרחש בחייו. זה אובדן אמון בהשגחת השם, זה אובדן אמון בטוב שבו, זה אובדן אמון בטוב שיהיה לו. ובנקודה הזו, אומר, צריכים לצעוק מן הלב לבד. ומה שמיוחד בצעקה הזו, שזה לא מפריע לשכנים. צריכים לצעוק, כי הצעקה של הלב היא לגמרי פנימית. אי אפשר לזייף בה, אי אפשר לעשות בה משהו שאינו תואם את המקום שאני נמצא באמת. מרצעקת הלב לבד, בלי קול, בבחינת ממעמקים קראתיך השם. מה זה מעמקים? מאומקא דליבה. מעומק. עכשיו, ועומק הלב זה בחינת עצות. אומר, כשאני צועק מעומק הלב, אני מתחבר למים הללו. לבחינת מים עמוקים יצא בלב איש. ועל כן, כשאין מועיל כל צעקה מחמת נפילת האמונה, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד בלי קול, רק מעומקא דליבה. ועל ידי זה נתגלים העצות כנ"ל שהם בחינת מים עמוקים עצה וכו'. יש פה תרגול מיוחד. רק העצות שמתגלות הן מים. מים שמשקות את מה שצריך לגדול. זאת אומרת, בכל מקרה, העניין שיכול לרפא אותי, העניין שיכול לקדם אותי, שהאמונה תגדל בחזרה. נקודת השבר בנפש האדם זה נפילת האמונה. זה נפילת האמון, שהוא הפסיק להאמין שיש מי שמשגיח עליו. שהוא הפסיק להאמין שהוא טוב, שהוא הפסיק להאמין שבכוחו לצמוח ולגדול. רבי נחמן לוקח את נקודת הצמיחה שלנו, את נקודת הריפוי, את נקודת היציאה מן המיצר, הוא אומר שזה צריך לגדל את האמונה מחדש. כל דבר שהוא גדל, הוא גדל על ידי מים. מים, גם האמונה צריכה מים, אם מדמים את זה להיבט הבוטני. והמים זה העצות. אז הצעקה מעומק הלב, זה עצמו גם העצה וזה עצמו גם המים. אומר, ועל ידי העצות שנתגלים בעולם, על ידי זה גדלה האמונה. זאת על ידי הצעקה מעומק הלב, אנחנו מגיעים למקום הזה, לשכבה הפנימית הזו שנקראת מים ומשם. עכשיו, בכלל, אם כבר הזכרנו את הנקודה הזו של רפואה, שהוא אומר שלא מועיל שום דבר, אז ראיתי בכמה מקומות, מקומות שונים אצל רבי נחמן, שאומר שבעצם יש שלושה מצבים בענייני רפואות. אומר, יש מצב שהצמחים מביאים ריפוי, במובן הזה של צמחי מרפא. בעצם כל התרופות, לפחות בעידן העתיק, כולם הם מצמחים, וגם התרופות המודרניות זה סינתזו במעבדה חומרים שהכירו אותם לראשונה בעולם הצמח. אומר, כל צמח הוא רפואה למשהו. זה מאוד מעניין הנקודה הזו. כן. אומר שכל צמח, כל עשב, יכול לרפא איזה מחלה. אומר, רק צריך לדעת מתי לקטוף אותו, או לגזום אותו. הוא אומר, יש צמח שצריך לגזום אותו בשליש בשולו, כיוון היא בהבשלה, או בחצי, או שהוא בשל לגמרי. הוא אומר, צריך לדעת. אומר, גם צריך לדעת מאיזה מקום. כי כל קרקע, אר או עמק או בגובה, כל קרקע מביאה איכות אחרת. זה אומר בפשטות, יש אנשים שהתרופות מועילות להם. אדם רגיל, תרופה מועילה לו. יש אדם ששום תרופה לא תועיל לו. כמו מה שפתחנו את הדברים. ויש אדם שכל דבר ירפא אותו, אפילו הלחם והמים שהוא אוכל. וזה בעצם, יש פה שלושה מצבים. יש, נקרא לזה באמצע, יש את עולם התרופות, שכביכול רק התרופה, אם יודעים להשתמש בה נכון, מביאה את הריפוי. יש מצב קיצוני ששום תרופה לא עוזרת. יש מצב חיובי שכל דבר עוזר. עכשיו, כששום תרופה לא עוזרת, אמרנו שיש את הנפילת האמונה. מה המצב שכל דבר עוזר? הוא אומר, בכל מאכל יכול להביא לו ריפוי, בעיקר זה הלחם ומים. אז הוא אומר, צריך שלושה דברים, שאותו בן אדם יהיה לו אמונה בשלמות, שמירת הברית, ואל תהי בז לכל אדם. אז אמונה בשלמות זה כמובן גם שלמות יחסית, כל אחד, מה זה בשבילו האמונה? זה באמת האמונה, שהשם יתברך יכול לרפא אותו בכל דבר. אמונה בשלמות. זה גם האמונה שאף אחד לא יכול להזיק לך אם זה לא בגזירת שמיה. זה גם האמונה שאין עוד מלבדו ולא כל הארץ כבודו. זה לא לראות במי שהציק לך את הכתובת לבעייתך, אלא את הכל משורש שורשים. אז האמונה, זה קל להבין. אני יודע אם קל להיעשן, קל להבין. אחרי זה אומר, לשמור את הברית. לשמור את הברית, ברית זה קשר. בדרך כלל, כשמדברים על שמירת הברית, במובן הברסלבים מפרשים את זה במובן של האנרגיה המינית, של כוחות ההולדה. זה גם, רק צריך לזכור לא להוציא את המושג ברית מהקשרו הפשוט בשפה, שמירת הברית, שמירת הקשר, ביני לבין נשמתי. כל מקום שבו יש ברית בין הורים לילדים, בין בני זוג, בין יהודי לאלוקיו, אנחנו נמצאים בתוך ברית. אז היום זה עולם שאין ברית. ממילא זה תרגם לעניין המיני. מי שמכיר את השיח הדתי החסידי, שמירת הברית, שמירת הברית, כל מפרשים את זה בעניין המיני. אבל צריך להבין שזה רק תוצאה של המושג שמירת הברית. כי זה המקום שבו אדם ניכר אם הוא שומר על הקשר, או שאינו שומר על הקשר, על ההתקשרות. כל העניין של עם ישראל זה שאומרים על הברית עם השם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר על הברית איתנו. מה ההבדל בין שותפות לברית? ברית, מה? את השותפות מפרקים, וברית זה רצון שהקשר יישמר, לא חשוב מה היו הנסיבות. גם זה מובן יחסית, אומר, והדבר השלישי, ואל תהי בז לכל אדם. זה כבר יותר מעניין. אל תהי בז לכל אדם, בעצם זה, אפשר לראות גם את הקשר לשניים הקודמים, כי זה לראות בכל אחד את הערך האלוהי שבו. למה אני רוצה לבוז למישהו? כי בשיפוט המהיר שלי, אני מזהה שהוא גורנישט. ולהיות בעמדה של אל תהי בז לכל אדם, זו היכולת לראות בו את האלוקות, שאין אדם שאין בו את הערך האלוהי. אין אדם שהוא נטול הערך האלוהי. ולכל אחד מזמנים מישהו שמגיע לקרבתו שהוא ככה מזלזל בו. מה שאנחנו יכולים לקרוא תימוני, מה שאנחנו יכולים לקרוא נודניק, מה שאנחנו יכולים למצוא כל מיני ביטויים. אבל עכשיו זה יכול מאוד לעודד אותנו, כי הוא בעצם אומר שעל ידי שמירת שלושת הדברים הללו, זה מופיע גם בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' תורה א', וגם באות אמונה בספר המידות, נקרא לכם את זה מתוך הכתוב, כי מה שאנחנו עושים עכשיו זה להראות בעצם שיש פה איזה מבנה, שיש פה בעצם ריפוי טבעי, מצב ששום דבר לא מרפא ומצב שכל דבר יכול לרפא. אומר כך, בספר המידות, באות אמונה, חלק ב', פסקה A. ראוי להזכיר שבספר המידות, רבי נחמן התחיל לכתוב אותו בגיל 6. זה לא יצירה עצמית, זה אוסף מכל ספרי התנ״ך, התלמוד והמדרשים, דברים שקשורים לתיקון המידות. רק שרבי נחמן בחוכמתו אסף דברים שהוא השיג אותם בהשגה עמוקה, ובחלק מהטקסט כתוב חלק שני. מה זה אומר חלק שני? למשל, יש, זה בדוי כמו אינדקס, ספר המידות. יש על אמונה, על אכילה, על אהבה. אז חלק ראשון זה מה שהוא כתב בתחילת דרכו. חלק שני זה דברים שהוא השיג אחרי שהוא חזר מארץ ישראל. זה מקובל שהחלק השני הוא גבוה לאין ארוך מהחלק הראשון. אז זה מופיע באות אמונה, חלק שני, עוד דלת. דה. שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזה חולת מיוחדת. כל עשב ועשב. איזה חולת מיוחדת. זאת אומרת, לכל עשב יש לו אמונה. כל עשב ועשב. מה שאנחנו קוראים עשבים שוטים, אנחנו הרי אומרים יש צמחי תועלת, אז או עשבים שוטים, באמת ראוי לומר, יהיה צמחי תועלת ויהיה צמחים שעדיין איננו יודעים את התועלת. פשוט דע שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזה חולת מיוחדת. וכל זה אינו אלא למי שלא שמר אמונתו ובריתו ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תהי בז לכל אדם. זה הכוונה היא. לכלל בני אדם שלא עשו מזה עניין ברצינות. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית, הוא מקיים אל תהי בז לכל אדם, אין רפואתו תולה בחלקי הסבים המיוחדים לכל האטום, אלא נתרפא בכל מאכל ומשקה. בבחינת וברך את לחמך. ואין צריך להמתין עד שיתרמו הסבים המיוחדים לרפואתו. ומעניין שהוא אומר, אינו אלא למי שלא שמר אמונתו בריתו ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תהי בז לכל אדם. הוא משתמש במילים שמר, לשמור. לשמור על האמונה, לשמור על הברית, לשמור על אל תהי בז לכל אדם. אומר מנחם, כל הבית מרקחת של הטבע יכולה לפגוש אותו, יכול לפגוש אותו בלחמניה. רך את לחמך. אם הזכרנו את העניין הזה של הלחם, הוא אומר בעצם בלחם ומים אפשר לקבל את כל הרפואות. ממה שהקראתי עכשיו הוא השתמש בביטוי, אלא נתרפא בכל מאכל ומשקה בבחינת וברך את לחמך ואת מימך. אז פה הביטוי זה בכל מאכל ומשקה, ובליקוטי מוהר"ן הוא אומר, ויהיה ללחם ומים כוח לרפות כמו עשבים. אז בליקוטי מוהר"ן הוא יותר ממקד את זה ללחם ומים. הוא רומז בדיוק איזה מאכל להמשיך אליו, כביכול איזה מאכל יש לו יותר רגישות או איכות יותר מתאימה לקלוט את כל אנרגיית הריפוי האלוקית אל תוכו ולהעביר את זה אלינו, שזה לחם ומים. ושיכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים, ויהיה לו רפואה על ידי לחם ומים. וברך את לחמך ועשרותי מחלה מקרבך.
לחם ומים, מדובר,
איך לא בהכרח, זה כי ברגע ש... אני אגיד לך, לחם שהוא טבעי, אולי יותר טעים, אולי גם יותר בריא, אבל זה מתחילה, שוב השכל האנושי אומר, אני אתרפא כי זה מקמח מלא. אז... לחם ומים זה אומר, אתם יודעים מה? עדיף לחם לבן עם חומר משמר, ואבקת מרק, למרות שלא מכניסים ללחם. זה לא בא להמעיט באמת מאיכות של לחם בריא. אני בעדך. רק אבל זה לא, זה לפספס את הרעיון פה, אומר זה, לחם, לחם זה בא לסמל את מזון הבסיס. על ידי לחם ומים אפשר... זה בעצם המקלט. הברכה הכי משמעותית ללחם היא ללחם, נכון. אז באמת, אם רוצים לתרגל את זה, זה לחם ומים. בכלל, תחשבו על זה, תנסו יומיים לעשות דיאטה. כשאני אומר דיאטה זה הכוונה היא תזונה, זה לא במובן של לא למהר, אין צורך להישקל, זה לא הנושא. זה רק לראות את החוויה הנפשית. יומיים לצרוך לחם ומים. כשהגיתי את זה בראש שלי לומר את זה ברבים, אמרתי 10 ימים, אחרי זה הורדתי ל4 ימים, ועכשיו בשידור חי זה הורדתי ליומיים. עשו יומיים, לראות מה עולה שם, עולה חם ומים. עכשיו, במקום אחר, אומר רבי נחמן, אומר, תדע לך שיש מלאכים ש... יש מלאכים, כן, אבל זה לא מה שרציתי להגיד. יש חלומות, יותר טוב ממלאכים. כל אדם יש חלומות. אני אומר, תדע לך שיש שלושה סוגי חלומות. יש הרבה סוגים, אבל פה הוא נותן, יש חלום על ידי מלאך, שזה נחשב למשהו טוב. יש חלום על ידי שד, ויש חלום שזה בא מהשנים שעולים מהמאכלים. כי בכל יש השפעה אנרגטית של המאכלים. אנחנו רואים, לפעמים אנחנו אוכלים כבד, ויש עולים מיני חלומות. זאת אומרת, יש חלומות שהן מתדר נמוך, יש חלומות שהן מתדר שלילי, ויש חלומות שהן מתדר חיובי. מלאכים, מאכלים ושדים. מה זה בדיוק שדים? אין לי לספק לכם הרבה אינפורמציה, רק אנחנו מבינים שזה הצעת ההופכי למלאכים. זאת שאם המלאך הוא בעצם עושה שליחות של קודש, אז השד הוא מוריד אותנו. עכשיו הוא אומר מידע מאוד אזוטרי רבי נחמן, הוא אומר, תדע לך, כל המאכלים, בצורת בריאתם, בשדה והגשם, ואיך שהם עוברים ואיך שהם מתגשמים במציאות, הם צריכים לעבור דרך מימד השדים. רק מה ההבדל? אם הם רק עוברים דרך שם, אין עם זה בעיה. אם הם נתקעים במימד הזה, יש בעיה. אומר, ואנחנו צריכים לדאוג שהמאכלים שלנו יהיו על ידי המלאכים. אני אקרא לכם את המילים הללו מבפנים, בתמצות, כי זה באמת... אומר ככה, והשפע שיורד מקבל אותה תחילה המלאך הממונה שם, ואחר כך יורד את דרך השדים השוכנים באוויר שהם מקבלים את השפע בדרך מעבר לבד. ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד. ואחר כך יורד את השפע למטה לאותו המקום והשדה שהשפע הולכת לשם. אומר, אבל כשנכנס חש ושלום כוח המלאך, רגע, ואומר, וכשבחינת המלאך חזק, תראו, לא צריך להבין את הרעיונות הללו לעומק עד הסוף, אלא רק יש לו סמל, הוא אומר, יש מלאך, יש שד, הוא אומר, בכל מקרה זה עובר דרך השד, והשד יונק מהאוכל כדי חיותו, לא מעבר לזה. אומר, וכשבחינת המלאך חזק, אזי אין השדים מקבלים השפע רק דרך מעבר לבד, ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם לבד. אבל... מקווה שאתם מעריכים את ה... מוזיקה של המילה אבל. עושה את זה שוב פעם, שיהיה הזנה מודרכת. אבל... אולי נעשה את זה ביחד כולם? שלוש, ארבע ו... אבל... כשנחלש חס ושלום כוח המלאך, אזי הם מקבלים לעצמם כוח המלאך, ואזי המאכלים הגדלים על ידם נתערב בהם כוח השד, כי הם קיבלו לתוכם ממש את כוח המלאך. ואז ממילא, וכשאוכלים אילו המאכלים, נעשה מהם חלום על ידי שד חס ושלום. ואז יש לזה משמעות לחלומות הללו. זה לא החלומות שיכולים לקדם אותי באמת. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אגב, זה מידע מאוד אזוטרי, אני מלמד אותו, למרות שהוא לא מובן עד הסוף, אבל בכלל, כל השיטה שלי ללמוד בליקוטי מוהר"ן, זה לקחת את הרעיונות, אפילו משהו שהבנתי ולדבר עליהם, רק להצעיר שאני מבין אותם ברמה שטחית, ברמה ראשונית, כי אז אנחנו יכולים ליהנות מהנאמר שם. אז הבנו שהרעיון הרוחני, יש אכילה, מאכל של כוח המלאך, ויש מאכל של זה כוח השם. ואני מבין שאם זה כוח השד אחוז במאכל, אז זה משפיע על החלומות. והחלומות זה אחד הדברים שאנחנו מאוד זקוקים לו להשראה. חברים יקרים, החלומות אחרי זה הוא יקשר את זה באופן מפותל ומפולפל, שהחלומות קשורים בעצם לעצות, למים עמוקים, לדעת מה, מה הלאה. חלומות זה השראה לצעד הבא. לפחות זה הדרך שבה אני רוצה לדבר על זה עכשיו. אז הוא אומר, יש לחזק, יש השד שמשתלט על העניין. עכשיו, מה אני צריך לעשות בשביל שהמאכלים שלי, שהחלומות שלי יהיו על ידי מאכלים, מלאכים? אומר, אני צריך לחזק את כוח המלאך שבתוכי, וזה אפשרי. אומר, איך עושים? אומר, ועל כן צריכים לחזק את המלאך. השתכננו, נכון? צריכים לחזק את המלאך. וחיזוק המלאך הוא על ידי שמחה. הוא אומר, גם מקום המלאכים נקראים שחקים על שם שחוק ושמחה, כי עיקר חיזוק המלאכים על ידי שמחה. יש שבעה רקיעים עם שמות שונים, רקיע, זבול, מכון, אז אחד מהשבעה רקיעים נקרא שחקים, ששם נמצאים המלאכים. זה רובד מסוים של, בבריאה. מה? זה אומר שחקים, והמלאכים נמצאים בשחקים, כי שם, אגב, גם שחקים בעברית המודרנית, זה משמש כאחד השמות הנרדפים לשמיים. ממריא בשחקים או טס בשחקים. מה? עוד הפעם? אהבה בשחקים. טוב. מקווה שהיא לא נשחקה אהבה מאז. אם כנראה לא שמרו מה שנאמר שם. את שלושת השמירות. אז הוא אומר, כביכול, את מימד המלאך אני יכול לחזק. וכביכול מטיל להיחיות, אני יכול לחזק את המלאך, הוא יכול לחזק את הצד האחר, ועל ידי שמחה. עכשיו, הוא ממשיך עוד. אני קורא סלקטיבית, ועל כן צריך שמחה כדי לתן חיזוק למלאך. צריך שמחה כדי... זאת אומרת, שמסתבר שכל אוכל שאנחנו קונים אותו, מספיק אם הוא כשר או נסע בתרומות או מעשרות, אני יכול עדיין, לא חשוב מה עבר על האוכל הזה, לעשות פעולות רוחניות שיהיה בו המלאך, או יהיה בו השד. אומר, השמחה היא מחזקת את כוח המלאך. אומר, הדבר העיקרי שמחזק את כוח המלאך, אמרנו זה השמחה, ואחרי זה הוא נותן רעיון מאוד לא מצחיק על שמחה, שימו לב מה הוא אומר, כי תענית הוא בחינת שמחה. כמו שכתוב, שמחנו כי מותי ניתנו, שעל ידי תענית נעשה שמחה. ועל ידי השמחה נותנים חיזוק למלאך. בכל זאת, אנחנו יודעים שמי שצם, אז מסתבר שהתענית היא מחזקת באופן כללי את כוח המלאך, שיש לו כוח גם במאכלים האחרים שלנו לתת את הטון. רבי נחן כדרכו, הוא מביע איזה רעיון, וכשאתה חושב שהבנת אותו, הוא מבלבל אותך. כי ככה הוא בעצם אומר, יש מאכל שהוא על ידי מלאך, ויש מאכל שהוא על ידי שד. ואתה חושב שאתה הבנת את זה, אז הוא אומר, זה בעצם, זה תלוי בהתכוונות שלך אם זה מלאך או שד. ואז הוא אומר לך תענית, שזה בכלל משפיע על מאכלים אחרים. אומר, כשבן אדם צם, התענית, הוא אומר, זה הדבר הכי שמח שיש, כי התענית מבטלת את הכוח השלילי, את האנרגיה השלילית שתמונה במאכלים, בכלל במאכלים, אם אדם לא עושה עבודה של התכוונות. ובשביל זה, בצומות, אנשים בסוף הצום מרגישים שמחה. תראו, צום זה באמת דבר משמח. הקושי שלנו בצום זה רק ההתחלה שלו, זה היציאה מהרגל. זה בעצם הקושי שלנו בצום. אדם שהוא סוכרתי או מכור לקפה, יש עוד קושי. שזה מי שבאמת רוצה לצום ומכור לקפה, ההצעה הכי טובה, עם סוכרתי זה עניין אחר, זה צריך הדרכת רופא. אבל מי שרוצה ליהנות מצום, גם מהעצמות הנהוגים ביהדות, שיפסיק קפה שבוע לפני, שיוכל ליהנות ממנו, ככה זה הוא ההשתוקקות או הקפאין שבדם...
אומרים היום לא
רק
כדי לעצום, מצאים לעצום. מה?
היום אומרים שלא צריך לעצום, כי הגוף גם חדש, זה לא שאנחנו מדברים לפני 200 שנה, שאנשים האלה הם כוח לעצום. נכון. אלא אם כן, בן אדם בא לו על שמחה. נכון. שיטת הבעל שם טוב שאין צומות. רגע, רבי נחמן, שימו לב, אנחנו מדברים על ידע אזוטרי. זה כאילו ידע נסתר, ידע מיסטי. והכוונה היא, הוא אומר, שמחה אמיתית קשורה בתענית. זה לא עניין של צריך או לא צריך. הוא אומר, אתה רוצה, הכתובת לשמחה זה בתענית. מה?
זה מה
כן. שוב, אנחנו לא מדברים פה על צריך או לא צריך. כרגע הוא מדבר על שמחה. גם קורה דבר מאוד יפה בצום. כל ההתחלות קשות. ולאחרי זה שבן אדם צם, היה לא מזמן בערב... פורים, שיזמו צום של 3 ימים. יש פה מישהו שצם את הצום הזה? ואני רואה כמה, איך היה? האם היה שמחה שם?
בסוף
בהחלט. איך היה לך?
אני צמתי אבל עם מים.
אוי, זה נהדר, המים בטח סמכו, כן. כן.
אבל גם היה משהו שאמרתי עצמי, כמו שאמרת עכשיו, שאם עברתי את היום השני, אז היום השני כבר יהיה קל. עם בעניין של הקושי של ההתחלות.
נכון.
ובואי, נתנת במסגר כל
באופן כללי, בכלל לגבי תענית הדעת, שהיכולת שלנו לצום היא מעבר לכל מה שאנחנו מדמיינים. אני עשיתי תהליך במהלך החורף של צום של 7 יממות, ללא מים גם. שבדרך כלל 3 ימים זה... מה? הגבול, אבל הודרכתי, לא עשיתי את זה. הודרכתי וגם זה היה צריך להיות בחופשה מוחלטת. כי עיקר מה שמעלה את הקושי זה האינטראקציה האנושית. וזה לא היה קשה, 7 יממות של צום מוחלט, כן היה אבל חוויה של תשוקה למים שאי אפשר... ואז, כמה שבועות אחרי זה היה את הצום של 3 ימים, הצמתי אותם גם, וזה היה לי יותר קשה מה7 ימים. 7 יממות, למה? כי את ה7 יממות הייתי בחופשה מוחלטת. חלק מההדרכה זה גם להיות בלי טלפון, בלי מחשב, בבידוד מוחלט. אפשר לקרוא, ללמוד, מוזיקה, אבל לא תקשורת עם אף בן אדם חוץ עם המדריך. גם לא בבית. צריך לקחת צימר או מקום מבודד. חוויה מיוחדת. אבל 3 ימים עבדתי, ולא סתם עבודה, לדבר. לדבר זה מעצמי. ובסוף היום השני, היה לי איזה שיעור ברחובות אחרי שבאותו יום נתתי 3 שיעורים, וגם קיבלתי על עצמי לצום בלי נדר. ובאמצע השיעור הרגשתי שאני... מתייבש, לא מתייבש במובן הגופני של... פשוט בפה מרגיש שאני... אמרתי, בסדר, אפשר, אם צריך, שותים. גם 7 ימים, אגב, המדריך היה מנטר אותי כל הזמן, זה לא... יש סימפטומים שאתה יודע שבאמת אתה חלש, לא מה שאתה מדמיין שאתה חלש. בכל אופן, אני נמצא שם... בתוך... מה שאני רוצה לספר, שהייתי בהרצאה, היה גם הרבה אנשים, ודיברתי ככה בפאתוס, בהתלהבות, הרגשתי מתייבש לגמרי, ואחת נשים בקהל קלטה את זה, ובאותו יום בג'וק לא הגישו לי מים, הלכה, השיגה איזה מיץ מיוחד, שהיה נראה לי הדבר הכי, הכי מגרה בעולם. אז אמרתי, אני לא אשתה אותו עכשיו, בכל זאת, אני אסיים את ההרצאה, אני אשתה. אז אחרתי שהמדריך שלי אמר לי, גם בשבעה ימים, אומר לי, גם כשאתה מגיע למצב שאתה מרגיש שאתה לא יכול יותר וזהו, תחליט שאתה שותה כעבור שעתיים. ואתה תגלה לרוב שזה החוויה, שזה בלתי אפשרי יותר, היא זמנית. כרגע אתה מרגיש שזה בלתי נסבל. אגב, בשבעה ימים לא הגעתי למצב שזה בלתי נסבל. פשוט הרגשתי שאני צמא, אבל שום סימפטום. הוא כל הזמן היה מנטר אותי. האם אתה מרגיש חחורת, האם אתה רואה חושך בעיניים? לא היה. אבל באשר... אז סיימתי את השיעור, נכנסתי לאוטו, נחתי קצת, ואחרי חצי שעה זה עבר. עד כדי כך זה עבר, התמלאתי באנרגיה, חזרתי הביתה, כבר עשר בלילה, הצעתי לבת שלי לבוא לאיזה מעגל שירה שעשו לכבוד הזה, והלכנו להסתובב עוד עד אחת בלילה. אני מציין את זה בהקשר שמה אומרת ההדרכה. אני אומר בכלל, גם הדרכה רוחנית, שאנחנו מתרגלים משהו שמעלה קושי. אנחנו הרי צריכים לעבור את הקושי. אבל אני לא יודע שאפשר לעבור את הקושי. זה הרי הסיפור מעשה ממרור של רבי נחמן, שעל אותו לא יהודי שהתחפש ובא לליל הסדר, ולא סיפור לו שאוכלים מרור. והיה לזה כל כך חריף, הוא כל כך התבאס, הוא חשב שכבר לא יגישו שום אוכל לשולחן. סיפור מפורסם. סיפרנו אותו. והוא ברגע הקריטי ברח מהשולחן זה וכעס על מי שהציע לו את זה, ובמיוחד מי שמכיר את כל הסימנים של ליל הסדר, יש קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, הלל, איפה זה מגיד? רחצה, מרור, קורא שולחן עורך, אז הוא עבר את רוב הסדר, להגיע למרור, יש רק קורך ואז מגיע הסעודה, שם בסיפור התכלית זה להגיע לסעודה. אומר, זה הכוח של הדרכה. כי הרבה פעמים אנחנו נסוגים, של ליווי, אנחנו נסוגים מדברים שאם היינו זוכים לליווי המתאים, היינו עוברים את הקושי ובעצם מגיעים לצד השני של ההר, של הנהר, למקום שאנחנו רוצים להיות. והרבה פעמים אנחנו שוב ושוב יוצאים לדרך, מגיעים אל הקושי, וכשחסרה הדרכה והליווי, אנחנו נוטשים, כי אף אחד לא אמר לנו שאפשרי לצלוח את זה. כמו אותה מחשבה שהיית צמא, אתה מסכן את עצמך, זה לא, אומר, תשתה. אז מה הדרכה? אומר, תשתה. אבל עוד שעה, אתה בסדר. אתה ראית, גם אם אתה עכשיו מאוד מסוחר, אתה לא מזה, אתה בטח, תפסיק פעילות, שב בצד. אבל זה הפלא לראות את נפלאות הבריאה שבחוויה שהיא חוויית סף, שאת אומר אי אפשר יותר, אפשר. וביום השלישי, מחילה שאני עושה כזה פרצוף, כי תראה, בקטנה, היממה השלישית. הסוגיה היא, זה לא המחסום, אלא שמישהו ידריך, בכל תחום בחיים, זה רק, הזכרתי את זה כצום כמשל. הרי כל כך הרבה פעמים אנחנו שוב מתחילים ללכת, מגיעים לתקרת זכוכית וחוזרים חזרה, ושוב עושים התחלה. ויש את המקום שאנחנו כל מייחלים להדרכה הזו, שיש שם המדריך, המנחה. היא, תמתיני שם, אין צורך לסגת. את יכולה, תמתיני, תהי שם. אל תסתערי קדימה, אבל גם אל תסוגי. אל תיאבק, אבל גם אל תהיה. פשוט תהיה. אז תגלה שמשהו משתנה. זה בעצם הסוד של להמתין. ההמתנה יכולה להביא את המתנה נפלאה לאין ארוך. אל תראה שמישהו יספר לנו על נפלאות ההמתנה. ימי מעלה השלום אמרה ב... אני אקריא לכם קטע מהטקסט שלה על המתנה, ש... כפי שראיתם נמצא אצלי בכיס, כי אני... ולמד אותו השבוע, לא תכננתי להקריא את זה. זה לא היה אמור להיות קשור לנאמר כך. המילים הם כך, הבנת ההמתנה הרוחנית והעמקה שהיא איננה ההמתנה הגשמית. המתנה שבהמתנה. מה היא אומרת פה? שהמתנה גשמית זה תחושה שמה שקורה עכשיו זה בעצם לא מה שהייתי רוצה שיקרה. זאת אומרת, הרי אני ממתין למשל בתור למשהו, כן? או בפקק. אני בכלל רוצה כבר להיות במקום העבודה ואני נקפה עליי להמתין. בהמתנה גשמית, הכוונה היא של השכל הגשמי, זה נראה זמן מוחמץ, זמן שהלך לאיבוד, משהו שנקפה עליי, משהו שלא לטובתי. בהמתנה הרוחנית, יש המתנה שבהמתנה. זאת אומרת, בהמתנה יש משהו רב ערך עבורך. זה לא רק מסרחי, אולי אפילו כבר אנחנו מכירים את המילים הללו, המתנה שבהמתנה, מתנה, המתנה, המתנה, מתנה. פה המתנה שבהמתנה. השכל הגשמי אומר, ההמתנה זה זמן אבוד, זה זמן נבאה, זמן שעדיף שלא היה קורה בכלל. השכל הרוחני אומר, בהמתנה תתגלה המתנה. ולכן אני אומר, שלפעמים ברגעי משבר, אם יש את ההדרכה המתאימה, ההדרכה המתאימה, מה היא אומרת לי? היא לא אומרת לי, תהיה גבר, תצום, למרות שאתה מתעלף, תצום. זה לא הדרכה. יורד לך לחץ אדם, אתה מתעלף, קטן עליך, תצום. לא. מה ההדרכה אומרת? אם צריך לשתות, תשתק. אם אתה תזהה, רק בבקשה, מי המקום שבו אתה מרגיש שזהו, שם בבקשה תמתין. רק עוד קצת, זה הכל. תמתין. ואז תתגלה המתנה. כי במקום שנראה לך שבלתי אפשרי ואתה ממתין שוב כי יכול לבוא מישהו ולהיות כוחני גם מול צום או גם מול דברים רוחניים ובכוח להמשיך לצום. לא, לא, לא. רק תמתין, כי אגב גם יכול להיות שבן אדם ימתין ואחרי חצי שעה הוא יגיד, קשה למדריך, הוא אומר, תראה, זה... בסדר, תשתה. ואגב, אמר לי אותו מדריך שאף פעם לא היה לו, אומר, אני באמת מנחה את האנשים שבשעת מצוקה לשתות, אבל עוד לא היה לי מודרך של ה... מה? לא. הוא פעם ביום מנהל שיחה טלפונית. חלק מהכללים גם שהטלפון יהיה סגור, צריך שים מיוחד שרק לתקשר איתו לשיחה אחת ביום. שבה הוא...
הוא מבדק
מוכן. אגב, אפשר להתקשר אליו בכל שעה, כל יום, כל היום, אם יש צורך. אבל אם לא עלתה מצוקה, אז יש פעם ביום שיחה שהוא מתקשר בערב.
יש פעם אחת, 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 י
זה הנקודה שנימה פה אומרת את העניין הזה, הבנת ההמתנה הרוחנית. היא בעצם אומרת כשיעורי, כהנחיה, בואו נבין מה זה המתנה רוחנית. זה משהו שהוא לא מוכר לנו. אנחנו לא מכירים המתנה רוחנית. אנחנו מכירים המתנה, להמתין בפקק, להמתין שהאורח יבוא, להמתין שהאורח ילך, להמתין למשהו. והעמקה, זאת אומרת, זה העמקה להבין מתוכנו, לא כי מישהו סיפר לנו, אלא מישהו סיפר לנו על זה, זה יכול להיות התחלת העבודה. והעמקה שהיא איננה ההמתנה הגשמית, שהיא משהו, זאת אומרת, בהמתנה הגשמית אני רוצה שההמתנה כבר תיעלם. בהמתנה הרוחנית אני מבין שההמתנה עצמה היא המתנה, ומתנה אני לא דוחה מעליי. המתנה שבהמתנה. אז אומר רבי נחמן, שבאמת תענית עניינה שמחה. אני מדגיש שזה לא דבר שהוא מוכר לנו, והוא לא דבר שאנחנו גם אמורים לעשות אותו. אבל יש שם, שזה יצא לי קצת להרחיב על העניין הזה, שתדעו פשוט מה הרחבנו עכשיו עליו. מהדיבור הזה שרבי נחמן, בלי להתבייש, הוא אומר, תענית זה שמחה. בסיפורי מעשיות מעשה בעל תפילה, הוא אומר, מה היה עושה הבעל תפילה עם אנשיו? אומר, והדבר הכי כיף שלהם היה, היה לעשות תעניות. עכשיו, הנה, פה אומרים שזה טבעי. בכל אופן, מה? עכשיו, אני השמטתי לכם פה ביטוי שהוא דיבר על תענית, הוא דיבר על תענית חלום. מה זה תענית חלום? שבאדם חלם חלום לא טוב, וכתוב בשביל להמתיק את זה, כך הוא בא בכלל שיעשה תענית חלום. אז רבי נחמן לשיטתו מסביר, חלום לא טוב זה היה, זה חלום שהגיע על ידי השד. והתענית מה עושה? היא מחזקת את כוח המלאך. ואיך מחזקים את כוח המלאך? על ידי שמחה. התענית היא בעצם, היא מביאה שמחה, היא מחזקת את כוח המלאך, היא ממתיקה את החלום. עכשיו, חז"ל אומרים, שאם בן אדם לא רוצה לצום תענית חלום, אגב, בשבעה הימים הללו שעשיתי, זה גלל גם שבת קודש. בשבת כתוב לא לצום. אבל אמר לי איזה תמיד חכם, שזה באמת לכתחילה לא רצוי, אבל היה לזה סיבות שעשיתי את הרגול הזה. הוא אמר לי, כתוב שאם בן אדם צם בשבת, הוא צריך לצום על זה שהוא צם בשבת. אז סיימתי את השבע יממות, ולא, ואז כעבור ימיים, עשיתי עוד תענית של 24 שעות, תענית על זה שצמתי... אבל שמתרגלים זה כבר בקטנה. תראו, זה גם מזכיר את הבדיחה על הסוס, שההוא שהרגיל את הסוס שלו לא לאכול. ויום אחד הוא בא לחומר שלו, הוא אומר לו, אך, הוא כבר כמעט התרגל, אבל הוא מת ברגע האחרון. שבן אדם חלם משהו שממש הבעית אותו, מבוקר עד לילה. כן. ועל זה באמת כתוב לצום בשבת, תענית חלום לצום בשבת, ועל זה כתוב לצום על זה שהוא צם.
רגע, תענית חלום לצום בשבת?
מה?
תענית חלום לצום בשבת?
כן.
כן, כן.
עכשיו... לא, לא, לא. הכוונה היא שבליל שבת הוא חלם.
אה,
אז אומרים לו, אל תחכה ליום ראשון, מיד תצום. אבל אם מישהו לא רוצה לצום, ועל כן מי שאין רוצה להתענות על החלום, אז יש טקס כזה שנקרא הטבת חלום, שהוא מספר את זה לשלושה אנשים, ואומרים לו, חלום טוב חזיתה, חלום טוב חזיתה, ואז בסוף אומרים לו, לך אכול בשמחה לחמך, היינו שיהיה אכילתו בבחינת שמחה, שעל ידי זה מחזק את המלאך, הוא מכניע את השדים, שעל ידם מתקלקל החלום על ידי המאכלים הנ"ל. רומז פה רבי נחמן דבר נפלא. הכל מה שאמרנו זה נפלא, אבל פה... לא, כשאני אומר נפלא, הכוונה היא שאני נותן לו ציונים. אני מתנצל על זה, שכאילו יש דברים שהם בקטנה, ויש דברים שזה נפלא. בוא נאמר שמה שאנחנו תופסים ומאיר לנו, אנחנו קוראים לו נפלא, ומשהו שהוא עוד לא איר לנו. אז אני אגיד לכם ממה התפעלתי, מה איר לי פה. כשאנחנו באים לאכול, יש אכילה שאנחנו אוכלים למלא שעמום, או להפיג את העצבות, או להפיג את הרעב, כל מיני סוגי אכילה. אומר, יש אכילה שהיא הכי גבוהה, שזה לאכול בשמחה. כשבן אדם אוכל בשמחה, הוא משיג את אותו כוח של התענית. הגדעו לכם שיותר פשוט לצום מאשר לאכול בשמחה. כי לאכול בשמחה שהסיבה שאני אוכל, זה כביכול אני נותן שמחה, לך אכול בשמחה לחמך. מה?
שזה כמו
שיותר פשוט נראה, והשם נגיד, אלא מהעבר. כאילו, להימנע מהכן, מאשר לעשות, להימנע ממה שעשו, מאשר לקיים את המצוות עשה. זה קל לסיכולות. נכון. לא לעשות, שקיים. לכן, לכתחילה, אומרים תענית חלום. מי שלא רוצה, להסביר רבי נחמן, שהסיומת של ההטבת חלום, זה לך אכול בשמחה לחמך, אז בפשטות, מי שמכיר את זה לפני הטקסט של הלוקטומן, אז אומרים לו, לך תאכל בשמחה, אל תתבאס, כאילו, אל תתבאס מזה שחלמת חלום זה, ולך, לך תאכל בסבבה. פה רבי נחמן אומר משהו אומר, אם אתה לא צם, אז התרגולת שלך, הרי הוא נתן, אומר, להכניע את כוח השד ולחזק כוח, זה לאכול בשמחה. זאת האכילה, בשמחה. עכשיו, האכילה בשמחה, ופה אני חוזר ללחם ומים, זה דווקא לחם. כי הלחם הוא בעצם, תראו, לחם זה גם ביטוי לכל ארוחה, שאומרים לאכול בשמחה לחמך. אבל זה, תן תשומת לב לאכילה, הרי בדרך כלל, לאכול בשמחה לחמך, זה תן תשומת לב שמחה לאכילה. בדרך כלל אנחנו אוכלים בשביל להתמלא והולכים הלאה. ופה אומר שהאכילה תאכל מתוך שמחה. ואם תנסו לנטר את האכילות שלכם במהלך השבוע, אתם תראו שזה די נדיר אכילה בשמחה. זה לא מה שאני אוכל... ובמיוחד שרבי נחמן גם אומר במקום אחר, שהשמחה מועילה לעיכול. עכשיו, מה יש בו בלחם? אפרופו שמירת הברית. רוב האנשים לא אוהבים, במיוחד דתיים, לא אוהבים לאכול לחם בכל מיני הזדמנויות. למה? זה תיק. צריך ליטול ידיים לפני. וצריך ברכת המזון אחרי. ובלגן, יש כל מיני המצאות כאלו, לחמניית מזונות ו... ויש אנשים שבא להם לצרף בארוחה לחם, והם לא יאכלו בשביל כל העניין הזה. עכשיו תראו איזה עומק יש באכילת לחם, שזה אני אומר דווקא לחם. אכילת לחם זה טקס רוחני של חיזוק כוח המלאך. זה טקס רוחני... לחזק את המימד הנשמתי שבנו. כי מה זה בעצם הנטילת ידיים? זה שמעתי פעם על, על, על איזשהו טיפול, טפל אמר לי שהוא עושה איזשהו מסע נפשי מאוד עמוק, ואומרים שהטיפול הזה מאוד חשוב בו, הסט והסטינג, כאילו ה... לא רק הטיפול עצמו, אלא כל האווירה מסביב, וההכנה, והתפילה לפני, והתפילה אחרי, ו... שלא רק העניין עצמו, אלא המסביב מאוד משמעותי. והביטוי הזה, סט וסטינג, הוא על הרבה דברים רלוונטיים. גם יחסי אישות בין בעל גבר ואישה. אפשר את העניין עצמו ואפשר לתת המון שימת לב לסט והסטינג. אני אומר יחסי אישות כי חז"ל דימו את זה ללחם. איפה? איפה מופיע לחם בהקשר של יחסי אישות? מה זה? זה מופיע בכמה מקומות. אצל יוסף, שעם אשת פוטפר, כתוב שאדוניו נותן לו את הכל, כי אם... כי עם הלחם אשר הוא אוכל, שהוא כוונה היא שהוא בעצם נתן לו את הכל, חוץ מאשר שלא הכניס אותו למקום הזה, כאל הזוגיות שלו. עכשיו, עוד נתון. יוסף אהב לחם. זה כתוב בסיפור עם אשת פוטיפר, כתוב שפוטיפר נתן בו אמון והפקיד בידו את כל ענייני ביתו, חוץ מאשר את הלחם אשר הוא אוכל. אז אומר שם רש"י שכוונה היא שחוץ מאשר, חוץ מאשר האישה שלו, של אותה הוא לא נתן לזה, אז הכינוי שהאישה שלו נקראת הלחם אשר הוא אוכל. בסדר? עכשיו, עוד ביטוי שמופיע בגמרא, כל האוכל בלא נטילת ידיים, כאילו בא על אישה זונה. ככה אומר רבי נחמן, אגב, כל הדברים בספר המידות זה דברים שרבי נחמן הוציא מספרות חז"ל. זה מופיע ב... ספר המידות באות אהבה. רגע. האוכל בלא נטילת ידיים כאילו בא על אישה זונה. אז זה בדיוק העניין. מה בדיוק העניין? מה זה אישה זונה? שום התקשרות, שום, כביכול העניין הגשמי לגמרי. שום ברית, שום בניית קשר, שום מזון לנשמה. זאת אומרת, מימד מסוים בלבד מתוך המכלול השלם. אבל תראו את הדימוי הזה. האוכל בלא נטילת ידיים. אז אם ככה, מה זה הנטילת ידיים? מה? התקשרו, לא רק, זה הסט והסטינג. זה ההתקשרות, אבל גם שקורה משהו מאוד משמעותי לפני ואחרי. זה בעצם הנטילת ידיים. ומזה אנחנו רוצים, קשה לנו עם זה. בוא נאכל לחמניית מזונות. זה משום מה מאוד מתקשר בצליל למילה שהזכרנו קודם. למרות שלא התכוונתי, אבל זה... הנטילת ידיים, זה אומר, זה בדיוק העניין. יש התרחשות רוחנית סביב אכילת הלחם. אפשר לדלג עליה. אתה יכול לאכול דברים אחרים, אבל תדע, בשביל זה מי שרוצה לעשות את זה כתרגול רוחני, פעם ביום, אפילו פעם ביום לעשות את זה, שזה ממש להכין את הלחם. אפילו, אני חושב שהתרגול הכי חזק זה בלי תוספות. רק לצורך הרעיון, אנחנו צריכים להמציא תרגול. והנטילת ידיים, בשימת לב, אכין מגבת מראש למי שרגיל לנגב בבגדיו וכו'. מה? כן. חייבים למי שיכין. אבל אני מנסה להראות מה יש בו בלחם ובאכילתו, שזה מחזק את כוח המלאך, אם אנחנו נענים, לך אכול בשמחה לחמך. לך אכול בשמחה לחמך, זה תרגול רוחני מאוד גבוה. וזה מחזק את כוח המלאך. וזה פועל את מה שפועל, או את מה שפועלת התענית. ממש פועל את מה שפועלת התענית.
וזה...
נכון.
זאת אומרת, שברת את המידה של לגמור את כל התאווה הרשמית שלך, ומראה שאתה משאיר קצת מכל דבר, אתה מראה שאתה התגברת על התאווה הבהמית שלך לאכול את
נכון.
האוכל, וזה נחשב לך תענית.
לאכול קצת, להשאיר קצת מכל דבר זה גם נחשב תענית. בכל אופן, תודה. אז נחזור לעניין הזה של הלחם, עכשיו להבין איזה התייחסות, לך אכול בשמחה לחמך, זה גם בשמחה, את כל הטקס, נטילת ידיים. נטילת ידיים זה התקשרות, כמו שאמר. תראו את הדימוי הזה, זה גם ביטוי שהוא קצת, אולי לא היה מתאים להגיד אותו, אבל זה רבי נחמן הביא איתו. כל אוכל בלא נטילת ידיים. זאת אומרת, שבאכילה עצמה, באכילת הלחם, יש התרחשות רוחנית גבוהה. במיוחד אם אני הולך על העניין של לך אכול בשמחה לחמך. יש לפני ויש אחרי, שזה ברכת המזון ארוכה, עם תוכן. וכמה יש בה שהיא מעבר ללחם. נודה לך ורחם והטוב האמיתי ובני ירושלים. וכשהולכים על הטקס הזה, על הסט והסטינג, מי שרוצה לתרגל את זה, תראו, אני משתמש הרבה במילה טקס לא בכדי, זה יכול להיות קצת צורם, מה אתה עושה טקס, כולן תולד. הטקס מבחינתי, מה שאני מנסה להעביר זה תשומת לב, אפילו פעם ב, לעשות מזה התרחשות, לעשות מזה עניין. זה מדיטציה של לך אכול בשמחה לחמך. ואז לא רק שזה מתקן, את החלומות הלא טובים, חלומות הלא טובים, זה גם לאו דווקא חלום ספציפי. יש בן אדם שהוא תקופת חיים שהיא כולה חלום לא טוב. רחמנא ליצלן. לך אכול בשמחה לחמך. והלפני ואחרי. ואז ממילא גם כל הרפואות מתלבשים בלחם. כמה נפלא שקצת נכנסים לתוך העומק של הרעיונות של רבי נחמן עם הכישורים. ולא רק זה, אלא שמעומק כמובן אנחנו בעצם מזהים שאכול בשמחה לחמך זה אתגר יותר גבוה מהתענית. וקל להבין את זה, קל להבין את זה, וזה אתגר יותר גבוה. כי זה לא אכילה בשביל סיפוק. זה לא אכילה בשביל מילוי חלל נפשי. ממש אכול בשמחה לחמך. מה? כי זאת אומרת, יש סוד גדול בריפוי על ידי אכילת לחם. שמבינים למה זה לחם, אמנם הוא אמר גם כל מחל, אבל כמה יש מסביב ללחם, איזה התקשרות בנטילת ידיים, איזה התקשרות בברכת המזון ואת העניין עצמו. עד כאן להפעם. חברים יקרים, אפשר לומר מיני מילות פרידה, אבל לכו, אכלו מחר בבוקר בשמחה לחמכם. ותדעו לכם שהתרגול הזה לא להיכנס בכלל לסוגיה של הערך התזונתי, כי זה לא הסיפור. יש כאלו שאומרים שבבוקר טוב לאכול יותר... לא, דווקא אומרים מול הדיבור של חז"ל, פת שחית פירות וירקות, אבל בתרגול הרוחני חז"ל אמרו, פת שחרית מצילה משמנים ושלוש מחלות, ומחלה זה גם חלום, בלשון, זה בהקשר הרוחני, לאכול פת שחרית, מי שזוכה, אפילו בלי שום תוספות, לנסות את העניין הזה, כמה ברכה, כמה אור, כמה שמחה. נחשב, רק אנחנו לא נכנסים בכלל לסוגיה של הערך התזונתי, כי אם של הערך האנרגטי, כי כל הרעיון, למרות שאמרתי דברי פרידה, אני משאיר אתכם אותה, כל הרעיון שהלחם ומים יכולים לקבל את כל התרופות, זאת אומרת שלא נכנסים בכלל לסיפור הזה, איזה ויטמינים יש בלחם. ולכן, מובחר יותר לחם שהוא לא מלא, והוא לא מונבט, והוא לא שאוב. היו ברוכים, תודה להיותכם על הפנים המהירות, על הלב הפתוח.
תודה רבה.